טוב, צהריים טובים לכולם. נזכר ככה מה ראינו בפעמים הקודמות, שיהיה חזרה למי שהיה ופתיחה למי שלא היה, וניכנס לשעה, שעה פלוס של מסע בדרך לארץ ישראל. מה שראינו בפעמים האחרונות היה את גודל הרתיעה של גדולי החסידות מעלייה לארץ. ראינו את הבעל שם טוב, ראינו את המגיד ממזריץ', ראינו את רבי יצחק אייזיק ספרין מקומרנה, וראינו דרשות של אדמו"רי חב"ד, שכולם התנבאו בסגנון אחד של חשש מעלייה לארץ, משום שעלייה לארץ בעצם תאפשר לרוחניות האדירה שקיימת בגלות להיעלם, לאבד את תוקפה. המשיל את זה הבעל שם טוב למלך שנוסע מארמונו, וכשהוא בדרכים הוא מתפשר על תנאי השירות, על התש. הוא מוכן לישון גם במיטה לא מאוד סימפטית, לאכול אוכל לא מאוד משופר, בגלל שהוא בדרך. אז בדרך אתה משתפר, אתה מתפשר ואתה מוכן לשמוח בקיים. הגלות זה הדרך, הגלות זה בעצם לא הבית שלנו, ובהפוך על הפוך, דווקא כשאנחנו לא בבית שלנו, אנחנו מקבלים הקצאות בצורה הרבה יותר לארג'ית וחופשית ומשוחררת. והמשלנו את זה ליחסים שיש בין הנכד לסבא וסבתא, לבין היחסים שיש בין הילד להוריו. ילד והורים, יש גבולות, נכון? הורים צעירים לא יודעים גבולות, אחר כך הם לא מבינים למה כל הימים הם עייפים. ילד, קחו כלל, תמיד יותר חכם מהוריו. להורים יש רק דבר אחד ביד, זה גבולות. אז ההורים מציבים גבולות והם אומרים, פופאיז פעם אחת ביום, טרופית פעם אחת בשבוע, בנסיבות מיוחדות אנחנו נקנה ארטיקים או קרטיבים. יש איזה טבלת, יש איזה מדרוג של צ'ופרים, ייתנו יקבלו, לא ייתנו לא יקבלו, יש סירי לחץ, יש כללים נאותים, אתה לא יכול לשחרר את הטרופיות כל יום, כן? כי אז מה תיתן אם הם יתנהגו יפה בשבת ויתנו לאבא ולאמא לנוח? טרופית הם קיבלו, מה תיתן? אוקיי, אין לך. אז אתה צריך לחשוב, לא מקבלים על כל דבר, אתה לא מחלק בחינם, עובדים אצלנו קשה. אבל הגיעים לסבא וסבתא, אין הקצאות, מתרסקים על המקרר, פרקים את המקפיא, נגמר הכל, הולכים עם סבתא.
יש קצת הקצאות.
אה?
יש קצת
הקצאות, יש. הולכים עם סבא וסבתא לחנות, מרוקנים לו את המקפיא, כל הגלידות, כל הצ'ופרים, זה הגלות. אין כללים. ולכן אנחנו, אומר הבעל שם טוב, מעדיפים להיות בגלות, כי מקבלים רוח הקודש בנקל. יותר פשוט. זה בעצם מה שראינו בשני המפגשים הראשונים. אחר כך, מפגש בשבוע שעבר, דיברנו על החלוקה שעשה רבי נחמן בחיי מוהר"ן, פסקה קל"ה. ההבדל בין ארץ ישראל לעומת הגלות, כהבדל בין הגלות, בין שבת ליום טוב, תורה עם לבושים ותורה ללא לבושים. כלומר, להגיע לארץ ישראל זה לקבל את ההערות האלוקיות דרך לבושים, לעומת הגלות שזה ללא לבושים. שבת זה קבלה עם לבושים, ויום טוב ללא לבושים. רבי נחמן שעולה לארץ, הוא מבקש לקבל תורה ללא, כלומר לעטות לבושים, בניגוד למה שהאדמור הזה כן דיבר, שהוא משיג את התורה ללא לבושים. כלומר, מה זה בעצם התורה? האם תורה, האם קרבה, האם מפגש? ואני חושב שאם נדקור את הנקודה הזאת נכון, זה חשוב, כי יש הרבה מאוד אילוזיות ודמיונות סביב זה. האם שאני פוגש באמת בן אדם, אני פוגש את הגלעין הכי 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 פנימי שבו, זה מה שאני מחפש, את הסוד הזה שמסתתר בתוכו. זה יגיד הרומנטיקן, או שמה שאני פוגש אדם, אני בעצם פוגש אותו איכשהו, איכשהו התלבש היום, זה הדבר הכי רלוונטי. כלומר, אין איזה מציאות פנימית שאותה אני מחפש, כי או שהיא קיימת או שלא, זה לא רלוונטי, ובוודאי שאי אפשר לחלוק איתה את אותה מציאות. מה שאני מחפש זה המגע החיצוני, הנראה, המוחשי שיש בינינו. לכן אתה רוצה להכיר בן אדם, איך הוא מתלבש, זה נורא נורא רלוונטי. בניגוד לתפיסה הראשונה שאומרת שיש איזה מהות נורא נורא פנימית, והיא מה שמשנה, ולא משנה איך אדם מתנהג, או לא משנה איך הוא מתלבש, או לא משנה איך, איזה מעטה חיצוני, לבושים הוא עוטה לעצמו, העיקר זה התוך הזה. כן, השם יראה ללבב, שאני יוצר יחס פנימי עם מישהו, אני בעצם יוצר יחס עם האלוקי שבו, שהוא מעבר לכל הגילויים. זה האופציה הרומנטית. לעומת האופציה הריאלית שאומרת, לא, איך שאתה מציג את עצמך, ככה אני רוצה לפגוש אותך. אין לי שום מערכות סודיות כאלה שיודעות לפגוש את הסודות של האנשים. אלא מה? מה שאני פוגש בחיצוניות זה אתה. באיזשהו שלב המסה הגדולה של החיצוניות הופכת להיות הדבר עצמו, אבל לא בגלל איזה תוך שהצלחתי לחלץ ממך שאותו אני מבקש, אלא דווקא בגלל שאני מבקש את החיצוניות שלך. כן, זה גם מפגש אחר עם הצדיק. האם שאני בא לצדיק, או אני בא לרב, אני רוצה לדבר איתו, ואין לי משהו לדבר איתו בהכרח. זה קורה הרבה פעמים. זה אפשר להרגיש. אבל אני רוצה בעצם לדבר איתו לדברים שאני לא יכול לדבר עליהם, ולכן אני רוצה לדבר ואני לא יודע מה לדבר. כן, אחד מהגדולים פעם אמר, שחשב רב חיים גרנמן אמר, שבבני ברק רואים את רב חיים גרנמן הולך בין מלכה למייריב במצוות הרופא, שאמר לו לעשות הליכה, לשאוף קצת אוויר. אז כל בני ברק חושב שזה ביטול תורה לראות את חיים גרנמן הולך בלי להציק לו. ואני אומר, מותר לחיים גרנמן ללכת ברחוב לבד. כן, אנשים רואים אותו, יש הזדמנות, נכון? בוא נדבר איתו, אין כל כך על מה. אבל אתה בא לדבר, אתה נצמד. אוקיי, עכשיו שאני פוגש אדם, האם יש משהו, איזה סוד שאני רוצה עליו לדבר איתו? חושב, דווקא הדברים החיצוניים האלה הם מה שאני רוצה להביא לקשר, הלכאורה חיצוני. יש סיפור נורא יפה על הרבי מרוז'ין, רבי ישראל מרוז'ין, שחסיד אחד יש לו 5 בנות וצריך, מה אמר? לא עלינו, וצריך לחתן אותם. יש לו גם עדר להבדיל של פרות, ואם הוא עדר, ואם הוא יהיה לו מספיק עגלים מהפרות ויהיה לו מספיק כסף מהעגלים, יהיה נדוניה ויוכל לחתן אותם. אממה, הפרות שלו מקשות בליטן, מתות בלידה, אין לו לא פרות ולא עגלים. הרפת לפני סגירה, אשתו אומרת לו, שאלה רוז'ינר, אין מה לעשות, שיתן זה ברוכה, מחתה ברוכה, ויהיה לנו קצת לחתן את הבנות. מגיע לרוז'ינר, שם גרטל, הולך לטבול 3 ימים, מתכונן להיכנס לגן עדן העליון, הזל העליון, כמו שקוראים לזה בחבד, והוא בא לרוז'ינר, הוא שואל, נכנס, והמזכיר אומר, 2 דקות יש לך עם הרבה. אומר, רבה, מה לכוון בויכולו השמיים והארץ וכל צבעם, שאני מחזיק את הגביע בכוונות, מה בדיוק לכוון בכל צבעם? הוא בטוח שהוא לא לעשות את זה לרבה, יש לו חוסיד, שכל מה שמטריד אותו בחיים זה הכוונות של הקידוש. טוב, הרוז'ינר אומר לו מה לכוון, חוזר הביתה, אישה מהחלון אומרת לו, מוישה, יש ברוכה? אז הוא אומר, אין ברוכה, אבל אני יודע מה לכוון בכל צבעם. אומרת לו, מוישה, תכוון בחוץ, להיכנס הביתה רק עם ברוכה. טוב, ישן ברפת, אין הרבה פרות, אבל יש איפה לישון. הוא בא בבוקר, אומר, נו, אומרת, סתה שוב, תחזור עם ברכה, אין לנו מה לעשות עם כוונות בכל צבעם, אנחנו צריכים צבא של רובלים לחתן את הבנות שלנו. טוב, מגיע לרוז'ינר והמזכיר אומר, מה באת שוב? נראה לך שהרבי משועמם? שלום בית, אשתי לא מכניסה אותי הביתה, זה כבר לא הבנות, זה שלום בית, מה אני יכול לעשות? כן? וכמו שפעם נסעתי לאומן בראש השנה, עבר אחד אמר שלום בית, אמרו לו מה שלום בית, אמר אשתי אמרה לי אתה לא יכול להיכנס הביתה אם אתה לא נוסע לרבנו לראש השנה, שלום בית. טוב, שלום בית, אשתו לא מכניסה אותו הביתה בלי ברכה, נוסע לרוז'ינר, שוב מקווה, גרטל, מתכונן שלוש ימים, שלוש לילות לגן עדן העליון, ונכנס לרוז'ינר. רוז'ינר אומר לו, ואוס, מה עכשיו? אומר לו, במקווה, מה הכוונה? הרוז'ינר פותר אותו, בחלון היא כבר מחכה דרוכה, וכל הבנות שם מאחוריה, הם צריכות להתחתן. כשיורדים במקווה, אומר לו, מה המקווה? אנחנו צריכים לחתן את הבנות. אין שאלה, הולכת לישון ברפת. עכשיו שהוא מגיע לרוז'ינר, הגבאי כבר ממש חסר סבלנות אל הנודניק. אמר לנו, מה יהיה עם הבית שלכם? לא ישנתי שוב ברפת. אמר, טוב, פעם אחרונה וזהו. אין לו, אתה מוציא לך כרטיס. פעם אחרונה, נכנס לרוז'ינר, הוא מגמגם. מגמגם. לא יודע מה להגיד. אז הרוז'ינר אומר לו, דבר שהכי מעניין את הרבה, זה מה שלום הפרות שלך. אז הוא מתחיל לבכות ואומר, כל הפרות מתות לנו. אז הרוז'ינר אומר, ואתה חשבת שמה שמעניין אותי זה כוונות קידוש ומקווה? שזה באים לרבא? באים לרבא לבכות לו על זה שהפרות מתות. סע הביתה, אני מברך אותך. בשכר זה שהבנת על מה סוף סוף באים לרבא, בשכר זה הפרות לא ימותו, הפרות תפסיקו למות, הבנות התחתנו, ומוישה חזר לישון בבית. כלומר, מה שהרבא בא להגיד, שמה שמעסיק אותך, החיצוניות, הטרדות, הדברים הכי הכי שוליים לכאורה, ועל זה הרי החיים שלנו סובבים, זה מה שמטריד אותי. לא דרושים. בסדר, אחרי שיהיה לנו מסה קריטית של מה שבאמת מעסיק אותך, נוכל לדבר אולי על כוונות מקווה, כוונות קידוש. בניגוד אגב לתפיסה הלמדנית הרגילה, שאתה בא, אתה מדבר עם הרב על הדברים, הייתי אומר, על הסופר אגו. בא בעל שם לו ואמר לו, אתה מדבר איתו על העיד. ככה פוגשים אדם, עם הלבושים, עם החצרות, עם הבתים, ממש לא עם בחינת רוחניות כמו שרב נתן שואל את רב נתן, לא, עם איך שהוא ממש, זה מה שמעסיק. אל תחפשו איזה סוד פנימי, סוד כמוס לא, אתה פוגש אדם, אתה רואה איך הוא הולך בעולם, וזהו, ואין עוד מלבד ההליכה הזאת. זה מה שראינו בשבוע שעבר, והיום אנחנו נכנסים למסע בעקבות גדולי החסידים שעולים לארץ. ארץ ישראל במאות ה-13 עד ה-16 אין פה הרבה יהודים. אחרי גירוש ספרד יהודים מתחילים להגיע לארץ, תקוות משיחיות, יחסית יש גם ביטחון יחסי בנתיבים הימיים בים התיכון. צפת בפערה, האלשך, מרן רבי יוסף קארו, הארי הקדוש, שלמה אלקבץ, רבי משה קורדוברו, אי אפשר לדמיין, אין תקופה כל כך קצרה ובא במידה כל כך תוססת בתולדות עם ישראל כמו צפת. אין, שנים ספורות. הארי שר הכל שנה וחצי נמצא בצפת. איך אמרתי לאחד החבר'ה? לפני האסדר, זאת התקופה, והחבר'ה אומרים, רגע, לא שמתי לב וזה אני כבר בצבא? זה מה שהארי, כל כתבי הארי, כל הקבלה והמחשבה והחסידות, הכל נסמך על הארי שנה וחצי. ואחר כך היהדות כולה מתמודדת עם השבתאות. שבתאי צבי מגיע אגב לארץ אחרי שהוא גורש פעם ראשונה מאזמיר. אבל במאה ה-17 בעיקר מי שמגיעים לארץ זה זקנים שרוצים למות בארץ ומקובלים, חלק מפריחת הקבלה של צפת, מגיעים לארץ הרבה מקובלים. ובתחילת המאה ה-18 יש שינויי חליפים בארץ, יש כבר עוד ניסיונות לעלות לארץ, אלא ש השינוי הראשון במאה ה-18, מתחילת המאה ה-18, זה חבורות ולא יחידים שעולים לארץ. בסדר, אם אנחנו מדברים מהמאה ה-13 של יחידים שעולים לארץ, ובעיקר במאה ה-17 יחידים שעולים לארץ, למשל אור החיים אנחנו יודעים עולה במאה ה-17, השלה עולה במאה ה-16, רבי מאיר פופאוש. איזה ספר הוא כתב? רבי מאיר פופאוש. נו? פרי עץ חיים. נכון? ורבי יעקב צמח. כולם עולים לארץ. מאה ה-16, חג ה-17. פתאום אנחנו נגלה במאה ה-18 חבורות שמתחילות לעלות לארץ. בשנת 1700 עולה חבורה מאוד משמעותית, רבי יהודה החסיד וחבורתו. עכשיו צריך לזכור שעיקר היישוב בארץ באותו זמן זה ספרדים. כדי שהאשכנזים התאקלמו בארץ, הם מדברים יידיש, בארץ מדברים איזה שפה? ערבית וטור קיט. החבר'ה צריכים ללמוד את השפה, בסדר? וחלק מהכניסה אל השפה זה גם קשרי חיתון, ולכן דמות חשובה כמו אחידה, רבי חיים יוסף דוד אזולאי מחברון, נינו של רבי אברהם אזולאי בעל החסד אברהם, הוא למעשה אביו אצולת אזולאי, אמו מעליית רבי יהודה החסיד. בסדר? הוא חיבור. ואנחנו נראה עליות שמתחילות בעצם מ-1700. העליות האלה לא היו פשוטות, יש פה חובות מאוד גדולים לקהילות האשכנזיות, והאשכנזים שעולים חוברים לקהילות האשכנזיות שיש להם פה חובות אדירים. ב-1720 שורפים את החצר האשכנזית בירושלים, הנושים הטורקים שורפים בגלל שלא משלמים את החובות, ובעצם אנחנו מדברים על זה שהיישוב היהודי חייב לדאוג לעצמו כלכלית. מגיע, כן, לכנסת החורבה, חייב לסגור את החובות דרך שדרים שהוא שולח מהארץ. מה זה שדר? שלוחה דרבנן, שולחים אל הגלות כדי לדאוג ליישוב היהודי בארץ. אנחנו גם נראה ב-1741 מי עולה לארץ ומקים את ישיבת כנסת ישראל, יהודי חשוב ממרוקו שזוכה להכרה אדירה מהבעל שם טוב ומהעולם החסידי, רבנו חיים בן עטר, בעל אור החיים, עולה ב-1740. לאחריו עולה המקובל החשוב ביותר שיש לנו מהארי, יהודי צעיר איטלקי מרגיז ממלכות, רמחל, עולה לארץ ב-1744 מאמסטרדם, אחרי שהוא התחיל את המסע באיטליה מפדובה, גורש מפדובה, הגיע לגרמניה, לפרנקפורט, גם משם גורש, הגיע לאמסטרדם. באמסטרדם הוא כותב את הספרים החשובים מסילת ישרים ודרך השם, אחרי שלמעשה הבית דין לא מרשה לו לכתוב ספרי קבלה בפרנקפורט, לא מרשה לו לכתוב ספרי קבלה. כל מה שיש לנו, אדיר במרום, כלך פתחי חוכמה, משכני עליון, כל ספרי הקבלה הענפים שיש לנו מרמחל, כתב בערך 100, נשאר לנו 40, כי הרבה שרפו מתנגדים, זה לפני תקופת אמסטרדם. באמסטרדם הוא קשור עם הידיים מאחורי הכיסא. כן, פעם ניסיתי לתאר את זה לחבר'ה, אמרתי שזה מזכיר לי את הספר של ז'ורז' פרק. שמעתם על ז'ורז' פרק? צרפתי. ז'ורז' פרק במקור זה אגב פרץ, הוא נין של י' למד פרץ, אומרים, זה היחוס, והוא כתב את הספר החיים מאוד שימוש, ובלי העברה הצרפתית אי, שזה כמו לעשות תרגיל לכולנו עד יום חמישי הבא, לדבר בלי איזה עברה הכי מצויה בעברית?
איש.
לא עוד, עברה. חיריק? או אה או אי? בסדר? תנסו גם אתם ללכת יום בלי העברה הזאת, תשאיר אותה אצלי. אין מה נשמע. תנסו למצוא איך אתם עוקפים את מה, כי אתם לא יכולים להגיד אז איך הולך? מצאנו פתרון, נכון? כן, על זה הדרך. ז'ורז' פרק עשה לעצמו תרגיל איך הוא כותב רומן שלם בלי העברה אי הצרפתית, שזה ודאי העברה המובילה בצרפתית. זה תרגיל בגאונות. אותו דבר עושים תרגיל בעל כוחו של רמחל. אתה חייב לכתוב, או תעשה מה שאתה רוצה, אתה לא יכול לכתוב קבלה. אז מה אני אעשה? זה מה שאני עושה. בסדר? בגיל צעיר אומנם כותב מחזות, אבל עכשיו למחיה שלחו השם לכתוב קבלה. מה הוא עושה? כותב את דרך השם במסילת ישרים, שזה בעצם הספרים שהפכו אותו לקונצנזוס, כמו שהרב הנזיר מספר לנו בספר כל הנבואה, שהוא בעצם זוכה להכרה אצל כולם. הקונצנזוס האחרון הייתי קורא לו, אצל חסידים. מי הוציא את כלך פתחי חוכמה מהדורה ראשונה? זה דבר לא ידוע. מה? לא? המגיד ממזריץ'. הוא חתום על המהדורה של קוריץ תף קוף מם, של רמחל, של כך פתחי חוכמה. החסידים, המתנגדים דיברו בלי סוף על מסילת ישרים. הגרא אמר שהוא היה הולך ברגליים לפגוש את רמחל אם ההיסטוריה הייתה מאפשרת לו, והוא עדיין היה חי, היה הולך ברגל לפגוש את רמחל. וגם אנחנו יודעים על המשכילים שדבקו במחזות. ביאליק שכתב עליו שהוא מחדש הספרות העברית, הבחור מפדובה, ככה הוא קרא לו. יש לנו פה את אחרון, הקונסנזוס האחרון. אחריו התחילו המלחמות, החילוקים, הפיצולים. רמחל מגיע לארץ לאקו, נפטר פה בגיל נורא צעיר, לפני גיל 40, ונוחתו כבוד בכפר יסיף. הוא נספה יחד עם אשתו ציפורה, משה וציפורה, זה רמחל ואשתו, והרבה מאוד הוא כתב גם על זה שהוא בעצם תיקון של משה וציפורה שרבנו. נפטר פה בגיל צעיר, אמרנו קודם 40, עם אשתו ובנו. ואנחנו נמצאים בעצם עכשיו במחצית המאה ה-17. גיסו של הבעל שם טוב, מי זה גיסו? רבי אברהם גרשון מקוטוב, שהתנגד מאוד לשידוך הזה של אחותו עם הבעל שם טוב, ככה שאם יש שידוך שהתנגדתם לו, יש לכם חכם ההיסטוריה שהוא בהתחלה התנגד, ואחר כך הוא מאוד אהב את הגיס הנפלא שלו. וכאמור מגיע לארץ, מגיע לירושלים, והולך לפגוש את, הולך ללמוד בישיבת בית אל, ישיבת המקובלים הסמוכה לכותל, ראש הישיבה כן רבי שלום שעבי מתימן. תחשבו על האיחוד שמתבצע פה מחצית המאה ה-17. הוא עולה מוולין, גליציה, מתימן, יש פה מקובלים ספרדים בעיקר. ועכשיו אנחנו מדברים, וזה הבאתי בפניכם, על העלייה של חבר הבעל שם טוב, תלמיד הבעל שם טוב, על העלייה של 1765. מי שעולה בראש העולים זה רבי מנחם מנדל מפרמישלן, תלמיד הבשט, חבר של המגיד ממזריץ', חבר של רבי יעקב יוסף מפולנאה, והרב של רבי ברוך מקוסוב, ורבי משולם פייבוש מזבריז, שכתב את הספר יושר דברי אמת, ספר דק הכמות ורב האיכות להרגיש את האוויר שנמצא באותו זמן בעולם החסידי. הם עולים כולם דרך קושטה בטורקיה, כמו העלייה של רב נחמן לארץ, העלייה, ניסיון עלייה של הבשט לארץ, כן, יש הרבה מאוד סיפורים מה קורה לבעל שם טוב בקושטה. ואביטבסקר נמצא פה ברשות, או בראש 30 חסידים שעולים, והוא כותב מכתב שנשאר לנו מאותה שנה. שלום לאחי הרבני החסיד צבי, הנקרא בפי כל צבי חסיד מזלוטשוב. מכתב קצר שנותן לנו קצת להרגיש את העלייה הזאת לארץ לפני כמה שנים. מי מחשב לנו? זה אפילו קל, 1765, לפני כמה שנים זה?
250 שנה.
עולה לארץ בדיוק לפני 250 שנה. כל מה שאנחנו רואים פה בארץ לא היה. אני זוכר שפעם שלמדתי במרכז הרב, דיברתי עם ראש הישיבה, הרב שפירה, הוא נולד ב-1910, הוא אמר לי שאני נולדתי, היו 50,000 יהודים בארץ ישראל, עכשיו שהנין הראשון שלי נולד, הוא אמר, יש 5 מיליון. זה גאולה, בלי דרשות, זה גאולה. פשוט, מ-50,000 ל-5 מיליון בחייו של אדם, משעה שהוא נולד לשעה שנינו נולד, זה גאולה. היישוב פה מאוד מאוד דל, וחיוור. הוא שולח מכתב: הנה עד מתי אתה יושב בחול ואתה שומע לכל המדברים שרה על ארץ הקודש הזאת, אשר כל חללי אלמה כלא נחשבו עליה? או עליה אתה צריך להתפלל תפילות הרבה, להרגיש קדושתה, ואזי ידע ויחבב בעצמו שהוא הולך עם אלוקים, דברי אחיך מעתיק בעדך או מעתיר בעדך. נאום מנחם מנדל בן הרב אליעזר. כן, מדברים שרה על ארץ הקודש, זה אף פעם לא היה פה פשוט. כן, אף פעם לא היו פה מפלי ניאגרה, גם לא לפני 250 שנה. תמיד היה פה מסובך, והוא מבקש שצריך להתפלל הרבה כדי להרגיש קדושתה. כלומר, הרגשת הקדושה של הארץ היא לא דבר מובן מאליו, אבל אחרי שאתה מתפלל להרגיש קדושתה, אתה יודע ומחבב שאתה הולך עם אלוקים, זה האופציה למעשה. חיבת הארץ וחיבובה זה החישה הפנימית שאדם יודע שהוא הולך עם הקדוש ברוך. זה לאהוב את האהבה לא פשוטה של האהוב שלנו. כן, האהבה בסופו של דבר נמדדת זה שאני אוהב את מה שהאהוב או האהובה אוהבים. בסדר, במובן מסוים הטעם המוזיקלי אחרי שאתם מתחתנים הולך להשתנות. אם אתם מאוד מאוד קשים על הטעם המוזיקלי שלכם ולא מוכנים להיפתח לטעמים חדשים, השידוך ילך בקושי. למה? כי זה לוותר על הדברים הכי הכי סודיים כמו טעם מוזיקלי. אגב, גם טעמים באוכל משתנים, טעמים באנשים, תחביבים, דברים שלא אהבת פתאום אתה אוהב, וכן להפך. כי אהבה, ניסח את זה אדמור הזקן מחב"ד, זה לאהוב את מה שהאהוב אוהב. כי אנחנו מפתחים, גם אם לא אהבתי משהו, פתאום אני אוהב, כי אני רואה כמה את אוהבת את זה, אז אני גם אוהב. לכן אתה רואה בני זוג שבמשך הזמן יש להם אותם תנועות גוף, כן? אתה יכול לזהות שהם גם אצל תלמידים, אבל תלמיד לישיבה, אני כמעט בוודאות יכול לזהות מאיזה ישיבה הוא. לא מישיבות חדשות, אבל ישיבות ישנות, אם הוא עושה ככה בישיבה אחת, אם הוא עושה ככה, אפשר לזהות. זה דברים שאני לא מגלה, אני עושה את התרגיל ואז הם חושבים רוח הקודש ואז הם באים לישיבה, אז אני לא חושף את הקלפים, אבל אפשר לזהות. אגב, במדרשות אני לא יודע, אני משאיר למי שבעניינים, אני לא יודע. אבל גם הצחוק של האדם, פתאום אתה מגלה שבני זוג אחרי כמה שנים יש להם צחוק כבר דומה. מה קרה? הכרתי אותך לפני חתונה, מה קרה לצחוק? נכון? צחוק משתנה, אפילו הכתב יד יכול להשתנות. פתאום אחרי חתונה העין קצת נפתחת אצל הגבר, נכון? מה? הדברים הכל כך לא מודעים פתאום משתנים. אנחנו מפתחים אהבה אל מישהו, אנחנו אוהבים גם את האהבות שלו. ולאהוב את ארץ ישראל זה לאהוב את מה שהאהוב הגדול שלנו, עיני השם אלוהיך, בא מראשית שנה עד אחרית שנה. אנחנו לא תמיד מבינים למה הוא דווקא אהב פה ולא בקוויבק, נכון? בקנדה שם מתחת יש את המפלים, אבל זה מה שהוא אוהב, אז אנחנו אוהבים את הארץ. ואזי ידע ויחבב בעצמו שהוא הולך עם אלוקים. זה איגרת ראשונה קצרה ומוקדמת מאוד. עכשיו אנחנו נדלג לעלייה הגדולה של בראשות רבי מנחם מנדל מויטבסק, שכתב את הספר פרי הארץ. יחד איתו עולים גדולי הגדולים, רבי אברהם הכהן מקליסק ורבי שניאור זלמן מילדי. אמרתי רבי שניאור זלמן מילדי, האם הוא הגיע לארץ? האם ידעתם על פרק העלייה בראשות מייסד חסידות חב"ד לארץ? ידעתם? לא, כי הוא חזר באמצע. הוא הגיע לדנייפר פטרובסק והם ביקשו ממנו להישאר שם להניג את הצון אשר אין להם רואה במדינות רייסין, ככה היו קוראים אז לרוסיה. ורב שניאור זלמן מילדי נשאר, הוא מתאר את עצמו חודשים עוד מסתכל על הים ומתלבט אם לעלות או לא לעלות. הוא נענה לצו, הוא הצעיר שבתלמידי המגיד ממזריץ', הוא נענה לצו של המבוגר שבהם ביותר, רבי מנחם מנדל מויטבסק. ולהירגע ככה הוא כותב את שולחן ערוך הרב באותו זמן באותה שנת התלבטות, כן, במקום למלצר בבית הקפה בעמק רפאים, הוא נרגע וכתב שולחן ארוך הרב. מה שיש לנו היום, ארבע חלקים, זה שאריות, היה הרבה יותר. ועולה רבי מנחם מנדל מויטבסק לארץ, ויש לנו איגרת שכותב רבי אברהם מקליסק, שהיה דמות מאוד מיוחדת. בנערותו הוא אחד מהתלמידים הקרובים לגאון מווילנה, ובאותו זמן יש מאבק על הכישרונות, האם הם יישארו בארץ או ילכו לאקדמיה בחול, לברקלי, לקמבריץ', לייל, לאוניברסיטת קולומביה, נכון? זה היום המאבק של האקדמיה פה. כמו שמגיע למדן גדול לישיבה, כולם רוצים שהוא יישאר אצלנו, שמענו שיש לו מוח של רב שימן. אותו דבר קורה אז, החסידות קוסמת להרבה מאוד למדנים. הלמדן הגדול רבי אברהם מקליסק, התלמיד או מתלמידי הגאון מווילנה, מהגר, חוצה את הקווים ומגיע אל החצרות החסידיות, למגיד ממזריץ', הופך לחסיד כל כך נלהב שגם רבס גדולים חושבים שרב אברהם מקליסק לקח יותר מדי ברצינות לחסידות. אצלם, כדי לקבל ככה להתיישב לפני התפילה, היו עושים עמידת ראש כפשוטו, כמו ביוגה, אתה יוגה, רג'ה יוגה, היה עומד על הראש. זה נקרא בחסידית קולה, בסדר? אחר כך נתרגל מה זה קולה. קולה זה מנהג שרווח עד היום בחב"ד, מישהו מכם מתפלל פעם בשמחת תורה בחב"ד? כן, בכיפור זה מהדרין, אבל חב"ד זה רגיל, איך אומרים, נר אחד, לא מהדרין מן המהדרין. בשמחת תורה כל חב"ד, כל חב"ניק שמכבד את עצמו צריך להתגלגל, צריך לעמוד ראש ולהתגלגל. למה? כדי לקבל תורה צריך לבטל את האגו. יש לך שיבס כזה, אתה עם חולצה כפתורים, אתה מתפלל, אתה שם תלית על הראש, מלך ביופיו, בוא, תעשה גלגול מאפר אתה, מלאפר אתה שוב, משהו בפרופורציות, כדי לקבל תורה צריך לאזן. בסדר? כשאתה רואה את זקני החסידים בני 90 עושים קולה וליל שמחת תורה והמאדרים גם ביום, יש איזה פרופורציה חשובה שנשמרת. כן? אני לא האמנתי שזה קורה, מצאתי את עצמי קשור ברגליים בידיים ובעל כוי פינותו לומר רוצה אני, עשו לי כולה בעל גורחו. מי אמר ששואלים אותך, נכון? תמיד בחברה שלנו, אתה רוצה, לא רוצה. עם הרגישות הזאת אמרו לי, לאן תגיע? קשרים לך עם מגרטל את הרגליים, את הידיים, עושים לך כולה, נראה לך, לא נראה לך, אתה כבר אחרי הכולה. בסדר? זה מנהג שאם יש לי פרויקט בחיים להכניס לכל בתי הכנסת הדתיים לאומיים את מנהג הכולה, בשביל זה תדונו עם הרב של הבית הכנסת אם צריך מחיצה, מה הגובה, למעלה, למטה, עזרת נשים. כולם מחויבות ומחויבים בכולה, מנהג בישראל דינו שים כולה. אבל המנהגים של הקליסקר די מסבכים את הדת החסידים. הגאון מווילנה הבין שהתלמיד שלו קצת השתבש, ויוצאים כנגד מנהגי החסידים ומחליטים כולם אחרי פטירת המגיד ממזריץ' להתכנס בחדרו ולדון מה עושים עם החרמות שהגאון מווילנה והמתנגדים הולכים להוציא נגד חסידים. יש אחד שמוצאים לו כרטיס, הוא לא מורשה להיות בכינוס הזה. מי זה? אחד, הקליסקר. למה? אתה עם המנהגים שלך מסבך אותנו, חושבים שאנחנו באמת פראים. חסידים זה למדנים רגילים, ובדי פעם עושים איזה ים במבם, איזה ניגי, נחלים איזה הרינג. מה אתה מסבך אותנו? אנחנו ואתם זה אותו דבר, נכון? תמיד שיש מחלוקת בין ציבורים יש אופציה להקצין אותה, להגיד נכון, יש אופציה להגיד מה פתאום, אנחנו אותו דבר, אין שום מחלוקת. הוא מבסוט במדינת ישראל ביום העצמאות, הוא לא, זה אותו דבר. 364 ימים אנחנו אותו דבר, יום העצמאות שונה או לא, זה מה שמשפיע, ולכן כל הימים אנחנו שונים, זה משהו אחר לחלוטין. בסדר? אז הקליסקר לא מוזמן להתכנסות הבהולה בחדרו של המגיד ממזריץ'. באותו זמן. מסתבר שזה גם מה שגורם לו לעלות לארץ, הוא צריך את השקט שלו, כל המלחמות, יש יתרון בארץ, אין פה מתנגדים. צריך לזכור, בארץ יש ספרדים, וזה הרבה יותר פשוט מאשר מתנגדים. איך אני יודע? רבי מנחם מנדל מביטבסק השיא את בנו רבי משה למית לביתו של רבי חיים אבולפיה, הרב של טבריה. יותר פשוט להתחתן ויטבסק ואבולפיה מאשר חסידים המתנגדים. איננו הרעות. עולה פה רבי אברהם מקליסק לארץ, ויש לו גם יחוס ראוי, הוא נשוי לרבנית רוחמה. רוחמה אחותו של המגיד ממזריץ', כלומר הוא גיסו של המגיד ממזריץ'. הוא מצטרף פה הוא פה אחד משני מנהיגים החסידים, וכשיוצא ספר התניה הוא בראש הלוחמים נגד הספר הזה. אחר כך מצטרף אליו גם רבי ברוך ממז'יבוז', הנכד של בעל שם טוב. מי שמצדד בספר זה דווקא רבי נחמן. מה המחלוקת הגדולה בין הקליסקר לרב שניאור זלמן על התניה? מה רב התניה? הספר הכי נדפס, עם הכי הרבה מקומות שנדפס בעולם, נכון? גם מאנטרטיקה הדפיסו את התניה. מה רב התניה?
בדרך כזה
מר על אור הדרך. אומר הקליסקר, תשמעו, מה שחסיד צריך זה לא להבין, שיהיה לו אמונת חכמים. חסיד טוב זה חסיד שיודע שהרבה שלו יודע מה הוא עושה, אבל הוא לא יודע מה הוא עושה, יש לו אמונה תמימה ברבה. עכשיו שאתה, מה עושה בעל התניה? בעל התניה אומר, הנה יש ספר שבו אני אסביר לך איך אתה יכול להתפתח מודולרית, להכיר את הנפש שלך, האם אתה בינוני או צדיק ורע לו, או צדיק וטוב לו, איך לעורר את האהבה שבתוכך, איך לעבוד עם הנפש הבהמית שלה, עם הנפש הבהמית שלך שהיא שורשה הרבה יותר גבוהה, נכון? זה מה שאומר פרק ו' בתניה, ומבאר את זה בתורה אור בעמוד ב' א', מבאר את שורש הנפש הבהמית שהוא יותר גבוה, איך לעבוד עם הגשמיות ששורשה כאמור, וזה מי שמבאר את זה, זה הצמח צדק בשורש מצוות התפילה בפרק מבית, ששורשה הרבה יותר גבוה משורש הרוחניות. אני מלמד אותך לעבוד עם הכוחות שלך, אתה צריך, כן, מחבד אמרו שהצדיק עניינו והייתה אשל בבאר שבע, לראות איך הוא עובד עם האשליות של החסיד. יש לו, כל החסידים חושבים שהם צדיקים, לא, כמו זה כן, מה לעשות, סדר, צדיק אתה לא, תנוח. עכשיו בוא נראה מה אתה עושה. לוואי בינוני, אמר רב הלל מפריץ'. ורב אברום מקליסק אומר שלא שמענו אצל הבעל שם טוב ואצל המגיד ממזריץ' ניסיונות לעשות, להדריך חסידים איך לעבוד עבודה רוחנית. כל מה שהחסיד צריך זה אמונה ותמידה. טענה שנייה אבל שהוא טוען, זה נוגע לעצם הכתיבה. מה זה לכתוב? מה פתאום כותבים? החסידות יש בה מגע בלתי אמצעי בין אנשים. לכתוב זה לאבד את הסוד, כן? אנחנו לא כותבים. לכן אנחנו יודעים שאחרי הסתלקות רבי ישראל מרוז'ין היה איזה בחור זריז, סתבר שהוא גם היה צריך לחיות ממשהו, כתב את התורות של הרוז'ינר, הדפיס, מחר. היה בטוח שכל חסידי רוז'ין, ורוז'ין זה עסק טוב, היו לו שישה בנים, כל אחד הקים חצר, היה בטוח שכולם יקנו. אף אחד לא קנה. זה נקרא גם הברית לכתוב את התורות של הרבה. נכון, גם הקוצקר דיבר על זה. מי שאגב מביא את זה, זה השל בספרו אלוהים מבקש את האדם, מביא את המסורת הזאת על הקוצקר, שהוא אומר, מה פתאום? גם אחרי שהתורה נכתבה, שום דבר לא כתוב, אי אפשר לכתוב. אני זוכר שפעם הצעתי לאיזה יהודי גדול לכתוב את התורות שלו. אמרתי לו, אני אמר, מה יש לכתוב? מי שפוגש אותי, קרה בינינו משהו, קרה. לא קרה, לא קרה. אי אפשר להעביר את הבלתי אמצעי באמצעי. לכן לא כותבים. לכן מסופר בשבחה בעל שם טוב על אחד שרשם את התורות של הבש תביא לו, בעל שם נרתע לאחוריו, בעל שם טוב ואמר, זה שד. רשם שהוא שד. כן? לא יכול להיות שכתבת את התורות שלי. לכן הבעל שם טוב מאוד מאוד נרתע, לא רצה ש... שיכתבו. אני אומר, יש משהו בלתי אמצעי בזה, ובזה זה מסתיים. אוקיי, רבי אברהם מקליסק, אחרי שנפטר רבי מנחם מנדל מויטבסק, מנהיג פה את העדה החסידית 22 שנה, עד שהוא נפטר, נקבר בטבריה, מנוחתם כבוד, גם של הויטבסקר, גם של רבי אברהם מקליסק, בטבריה. אגב, מי שרוצה קצת להיזכר בזה שהחסידים האלה דיברו טורקית, או חיו פה במזרח התיכון, הסתכל איזה חליפות הולכים החסידים שהגיעו אז. לא שחורות, אלא זברה. למה זברה? הטורקים היו הולכים ככה, נכון? אחידה ככה הולך, כי זה אופנה טורקית שככה הולכים בכל אגן הים התיכון במאה ה-18. חלק מהעצות שנתנו לחסידים שהגיעו לפה, כדי לבדל את עצמם מהאשכנזים המעטים שנמצאים פה, שהיישוב הישן נמצא בירושלים, אמרו להם, תתלבשו כמו שהולכים לאדם נורמליים, לא בשחור. שחור זה רב, רבתני, זה צועק, בטח שלא יאהבו אתכם, תלכו כמו בני אדם. התחילו ללכת עם הפסים, לא בגלל שהחידה כותב שזה הקטונת פסים שיעקב הביא ליוסף, ולכן צריך ללכת עם פשוט ככה היו הולכים פה. לכן הולכים עם פסים. חסידים שהיו פה כל השנים. מכתב שהוא שולח ב-1778, אחר דרישת שלומם, מבוא השלום כמשפט לאוהבי שמו יתברך. ותשימו גם לב לשפה, יש המון המון הרמזים ומשפטים שהוא מרפרר לפסוקים. באתי להודיע מבריאותי תודה לאל בעזרת השם כולנו, ומי ייתן והיה כזה לעולמים ולראותם פנים אל פנים ברוב עוז ושלום. כבר הודעתה נאמנה על ידי ציר נאמן לשולחי הרבני המופלג מורנו שלמה סגל, ושם נאמר בכל תוצאתנו מבואנו בארץ הקודש בשלום בלי פגע. נכון? כהן גדול נכנס לקודש הקודשים, אנחנו נכנסנו בשלום בלי פגע לארץ היא קודש הקודשים, ומקביעות אוהלנו עיר הקודש צפת. אחר כך יש קשיים בצפת, הם יורדים כולם לטבריה, לכן יש הרבה רבס, משפחות אדמורים ששם משפחתם הוא גרו בטבריה, טברסקי, מעולה. כל המשפחות טברסקי זה בעצם צאצאי החסידים שעלו במחצית המאה ה-18 לטבריה, לארץ מצפת, אחר כך מצפת לטבריה, טברסקי. ואם גם החידושה העניינים ומהות הזמן ומקרה העת שמשונה בואה מכל אשר לפנים, וכי מצאנו את העיר שלווה ושקטה מן המלחמות שהיו בין מלכי כנען זה עם זה, כן, יש פה הרבה מאוד מלחמות בשנות ה-70 של המאה ה-18, והיו ממש עד חירום שלא עבר ברגל אדם ממקומו אל מקום הסמוך לו, ונראה בחוש לעין כל גודל חסד השם יתברך שהופלא עמנו לעשות שלום בארץ מעט קודם בואנו לקדושת הארץ מקור החיים. להיות בארץ ישראל זה להיות במקום של מקור החיים, מפה בעצם מגיע השפע לכל ההוויה, לכן זה מסובך, לא פשוט להיות במקום של מקור החיים. חדר הלידה אף פעם לא נקי שם, זה משל שמביאים החסידים להסביר למה בארץ כל כך לא פשוט. כן, המחלקה הכי הכי רועשת, מחלקת לידה, מקור החיים, ארץ ישראל. ורובי קדושת הארץ המפלגת שבחה אין לספר ולסיים, אז הם חויבים אנו לברך ולהודות ולהעתיר שיהיה עמנו כאשר היה עם אבותינו, היה לעזבנו והיה לתשנו, והיה רעב בשנה הזאת בארץ אשר לא היה לפנים שנתייקר השער 10 מונים, ואף על פי כן מי שדבקה נפשו להישאר בארץ לא עזבנו אותנו, בעזרת השם ניתן לו לחם ומחיה, והשם יתברך עזרנו להספיק טרף לכמה מאות נפשות, וחיתם הכסף מעדתנו השגנו מצאנו ללוות על רווח לאלפי גדולים לפרנס את כולם שיוכלו לעבוד עבודה תמה. כי כל הנשארים מופלגים בתורה יראים ושלמים, ועל האבא אנו מחכים ומקווים מהשם יתברך לפי סדר השנים הקדמוניות כפי הנראה, והנשמה מגשמי רצון וברכה ונדבה של השנה הזאת מצפים לגשמי רצון ברכה ונדבה. אין פה גשמים, כן? גשמים של גשם, אלא מה זה גשמי רצון ברכה ונדבה?
הפער בנוברות על זה.
כן, קצת גשמיות, קצת גשמיות. רוצים שאנשי חול יביאו גשם של דולרים ליושבי הארץ שקשה להם מאוד להתפרנס. אגב, הכל מסיבה די פשוטה, הם לא מדברים את השפה, הם מדברים יידיש. פה עושים עסקים בטורקית ובשחור זה בערבית. יידיש לא עושים עסקים, רק בליל שישי קונים צ'וד ביידיש. לחיות כל השבוע מצ'וד קשה. ומה גם שבאריך הזמן ילמדו שפת ראו ויהיה אפשר לעשות בכל הפרנסות. הוא אומר לו בעצם במשך הזמן ילמדו טורקית, ילמדו ערבית, וזה יקל על העולים למצוא עבודה. והודיע גודל חסד השם עלינו שנתן לכם כולנו בעיני הספרדים והאשכנזים אשר בכל ערי ישראל, וממש הם בעיניהם לנגד האנשים השלמים כחגבים, כי שלחו עוד מירושלים בבקשה וחנינה גדולה שנקבע לדור עמהם. גם בטבריה ביקשו אותנו פעמים רבות, בניגוד לצרות שיש, כן, הייתי אומר, המריבה לאזור המחיה שיש ברוסיה, יש בגליציה, שיש בפודוליה, שיש בוולין, שיש בכל מזרח אירופה, בין חסידים למתנגדים. ואחר כך רבי אהרון הגדול מקרלין מגיע לרוסיה, ורבי מנחם מנדל מויטבס ברוסיה, זה מאיים מאוד על הליטאים. פה בארץ הכל בסדר, חסידים והספרדים מסתדרים, אפילו מזמינים אותם לטבריה ולירושלים. והרב הגדול המפורסם, איש אלוקים, מורנו מנחם מנדל מויטבסק, עשה שידוך עם בנו המופלג מורנו משה, עם חכם גדול ומפורסם בתורה וחסידות ועשירות, זה הרב אבולפיה מטבריה, לא רבי אברהם אבולפיה, 112, כן? רבו של בעל שערי אורה רבי יוסף ז'יקיטיליה, האלה אנחנו מדברים על הרב אבולפיה מהמאה ה-18 מטבריה. ונתן אדוניה סך 800 עריות, כלומר לא עריות אלא מטבע. מסתבר שפריירים לא היו פה החבר'ה, אמרו לו, אתה רוצה שנכניס אותך לעניינים, הגעתם, אתם לא יודעים יידיש, אתם רוצים להיות פה בעניינים, תשלם. והוא מיקירי וחשובי ירושלים והספרדים אשר שם, וחכם הנ"ל ומחותן של חכם הכולל של טבריה, שזה כנראה הרב אבולפיה, שהוא נתמנה למדינה של טורקי. וכל הספרדים יודעים מכל העדות, מכל העדות שמסרו, כן, היה זה עדות שהמתנגדים מסרו נגד החסידים שהיה בחול, מחסדי השם שהיה בעיני כולם ללעג ולכלס גדול, ומאוסו אצלם זאת הקינה מחמת התאווה, כמו שמאוס אצל כל האנשי שלומנו. שימו לב שיכול להיות שעם כל ההצקה של המתנגדים לחסידים בחול, יכול להיות שכפסע היה שכולם יעלו לארץ. היו עולים לארץ, היה פה עולם אחר. במשך 200 שנה היו מתחתנים החסידים עם הספרדים, היה פה יצירה חדשה. רק תחשבו במונחים של שואה, כמה יהודים היו ניצלים. האם הייתה תנועת חסידות אם הם היו עולים לארץ אז? הרי דיברנו במפגש ראשון על העלייה של הבעל שם טוב שנבלמה באמצע בגלל להט החרב המתהפכת. ובעצם הכל לא היה שונה. תחשבו גם על החסידים האלה שהיו מדברים בערבית, טורקית, היה איחוד של ש"ס ואגודה, לא היינו צריכים שתי מפלגות. ודעת לנבון הקל שיכולה שבארץ התמאה מידת התאומה יכולה לפעול איזה דבר. בחול יש כוח מידת התאומה ללשון הרע, לדלטוריה, להיות בין אנשים, אבל בארץ הקודש אשר השם דורש אותה, מקרא מלא ובתקי הארץ, ואתם חזקו ואמצו ידיים רפות וברכיים כושלות אמצו. על כל פנים, ביקש בקשתי לשלוח לנו איגרת שילומי מבריאותם הטוב, איך ומה ומי וכולי, ותהיה לנו למישב נפש, ועלינו להזכיר אותם לטובה ולברכה בכל המקומות הקדושים המחלים שם את פני השם כאשר זכינו. כן, הם עולים הרבה פעמים לקברי התנאים והמוראים בצפון. נכון, נזכה לתשובה השנה להשתתח לקברי נביאים תנאים פה בצפת, גם ביותנו בחמי טבריה. כן? חבר'ה הולכים לחמי טבריה, ראינו כמה עמודים של רבי עמי ורבי אסי, נכון? העמודים שאנחנו מכירים בגמרא בדף בברכות דף למד, יש בהערה, רבי עמי ורבי אסי, אף על גם דלא דאבו לאו תליסר בקנישתא בטבריה, יש להם כמה בתי כנסת בטבריה? 12. לא הבו מצלו אלא ביני עמודי איכא דאבו גרסי, הם מתפללים בין העמודים איפה שהם לומדים, לכן פה יש עמודים.
למה הם לומדים
בזה? כי במקום התורה איפה שאתה לומד אתה מתפלל שם. הם היו לומדים בבית מדרש, ואחר כך מבקר, הם מבקר הקליסקר במקום הזה, ולא יאומן כי יסופר מהנפלאות, ולדעתנו אין יכולת בשום מלכות לעשות כמותם, בנוי ובמראה ובקומה. המתפלל באדם בכל אשר יפנו יצליחו, נאום אברהם ברבי אלכסנדר כץ מקליס. זה מכתב שני שנותן לנו קצת להרגיש את החיים שקיימים באותו זמן בארץ. ההצלה הזאת של העולים לארץ מההתנגדות שמאיימת עליהם בגולה שמתרחשת שם, והרצון בעצם להתקבל פה אצל היהודים יושבי הארץ, העלייה דווקא לצפת ולטבריה, והחיבורים המעניינים שמתרחשים בין החסידים ממזרח אירופה לספרדים שיושבים פה. בעצם הארץ זה כמו איזה מין מיקרו קוסמוס כלל עולמי לכל יהודי העולם, מגיעים ממזרח אירופה, ממערב אירופה, כמו שראינו רמחל שמגיע מאמסטרדם, מגיעים מאגן הים התיכון, מגיעים מלמטה מתימן. אמרנו רבי שלום שרעבי, נכון שניסה לביתו של רבי גדליה חיון, יש לנו פה איזה מין מעבדה. אין ועדות קבלה, זה לא יישוב בגוש עציון שסיסמתו לגור עם אנשים בדיוק כמוך, לא, זה לגור בעיר, בעיר אין ועדות קבלה, נכון? אין דבר כזה, אתה גר עם אנשים בדיוק לא כמוך, יש פה הכל בדיוק מכל הבזורות, המינים, השפות. זה לא קל אגב, זה לא פשוט ששורפים להם ב-1720 שם בירושלים את החצר ומשיטים עליהם את החובות, זה לא פשוט. אבל נבנה פה משהו מאוד מאוד מעניין שאני חושב שהוא מבוא לכור ההיתוך או לתפיסה הרב תרבותית, כל אחד לשיטתו. אבל איך באים מהמון המון פזורות, תמיד זה קרה פה מקצות הארץ, באנו, תמיד היה לא פשוט, תמיד היה פה עולים חדשים, שאגב צריך לזכור ונדבר על זה עוד מעט מה קורה גם שזה לא עובד. כלומר, הרבה מאותם עולים במחצית המאה ה-18 בסופו של דבר חוזרים לארץ, כמו שקורה אגב בעליות הראשונות חוזרים לחוץ לארץ, סליחה, תודה, חוזרים לחוץ לארץ, כמו שקורה אגב בעליות הראשונות של הציונות. למשל 40% מהעלייה השלישית, שזאת העלייה הכי גדולה, נכון? אנחנו מדברים על אזור 30,000 איש שהרב קוק עולה לארץ בעלייה שנייה, די, עלייה די קטנה, מאוד משמעותית, נכון? אגנון וברנר והרב קוק וביאליק, הם לא היו הרבה אנשים. שלישית ורביעית, אנחנו מדברים על 30,000 איש. כמה מתוכם חוזרים לארץ, איך חוזרים לחוץ לארץ אחרי המשבר? כן, יש משבר גדול, משבר כלכלי שלא מאפשר תעסוקה. אנחנו מדברים על קצת יותר מ-40%, כלומר למעלה מ-10,000 איש שחוזרים או למזרח אירופה או מאגרים כבר לארצות הברית.
יש כאלה שיאגרו מאירופה
לארצות
הברית, אתם
חוזרים לאירופה. כן,
לגרמניה
או מזרח אירופה,
נכון? לא תמיד שעברת את האוקיינוס,
כן, סופי
הכל מצליח,
נכון? טוב, נקרא עוד איך?
עד עכשיו כאילו הדיבור הרבה פחות רעיוני, זאת אומרת,
כן,
שם
כן,
ראינו ארץ ישראל, חינת שבת, קנתם אותו, פה זה לא...
פה הם הגיעו לארץ ויש להם המון לבושים, נכון? ויש איזו אמירה, יש אמירה אפרופו רב מנחם מנדל בויטבסק, שכשהוא היה בויטבסק הוא רצה לתקן את כל האוילם, כשהוא עלה על האונייה הוא רצה לתקן את כל היהודים, כשהוא ראה את ארץ ישראל מהאונייה הוא רצה לתקן את המשפחה שלו, לא, הוא רצה לתקן את כל החסידים. שהאונייה כבר הגיעה לנמל הוא רצה לתקן את המשפחה, שהרגל הראשונה שלו דרכה על באדמה הוא מבין שרק את עצמו הוא יוכל לתקן, אבל תפילה ראשונה הוא הבין שבארץ להתפלל עוד אחת בכוונה זה הכל. כלומר, יש איזה פתאום איזה נחיתה, זו אמירה נורא יפה של רבה על הנחיתה מהחלומות הגדולים אל המציאות, ארץ ישראל ונתקן את כל העולם, מילה אחת בכוונה. כן? זה נחיתה חזקה ולא פשוטה כל כך לארץ, וכמו שאתה מאיר, וזה יפה, זה לא, הם לא מדברים בעולמות, הם מדברים מאוד פה, תדאג לנו לכסף, יש חתונה, אנחנו לומדים את השפה, לבושים. עוד איגרת מרבי מנחם מנדל מויטבסק, כן, הוא נולד דווקא למשפחה חסידית, אבא שלו מקורב לבעל שם טוב, הוא עצמו כילד פוגש את הבעל שם טוב, אחר כך הוא הולך למגיד, והוא נשלח לאזור של רוסיה הלבנה ולליטה יחד עם רבי אהרון מקרלין, בעל מחבר עשיר יאיר סוף, הם, כן, אולי עם הניגון שלו הוא יצליח להם לפעול משהו למתנגדים, והוא עולה, כן, עם המזרוחניקים, שזה קליפה יותר קשה. ועד יש איזה משפט יפה, הבאתי אותו בערה 4, הוא מנסה לתאר מה הוא פוגש שהוא מגיע לרוסיה. רוסיה זה אנשים עוד יותר במצב סוציו-אקונומי נמוך מה שיש באותו זמן במזרח אירופה. אומר, ברייסין מצאתי, רייסין זה רוסיה, מצאתי לבבות שלמים ובגדים קרועים, אחד המשפטים הכי נפלאים שהוא אמר, והפכתי אותם ללבבות קרועים ובגדים שלמים. כלומר, לקחתי את הלב השלם והפכתי אותו ללב שבור, לקחתי את הבגדים הקרועים ואמרתי, צריך להתלבש יפה, נכון? יש הקפדה על החיצוניות בחצרות חסידים, חוץ מברסלב צריך להחליט, כן? להתלבש יפה. יש אפילו, לפעמים אני מדמיין שזה כמו נסיכים כאלה, אתה רואה את החתונה עכשיו שהייתה בבלז, זה כמו חתונה של חצר ביזנטית, כן? משהו בגינונים, בתזמורת, בהדר, מאוד דגש על החיצוניות.
דבר יחסית חדש, כל החידוש של הרוז'ין הזה שהוא אמר, שהוא הדגיש את דרך הפה
ברמות שהוא הדגיש לא היה, אבל כל החסידים הדגישו מאוד את החיצוניות. יש תיאורים איך שלמה מיימון, סקלו בספר שלו חיי שלמה מיימון, פוגש את המגיד ממזריץ', מתאר אותו כאדם מאוד הדור בלבושו, מאוד מסודר, כן, משהו, זה לא איזה חסידים שקופצים על ה-GMC של ננח. אז הוא אומר, לקחתי, מצאתי לבבות שלמים בגדים, לבבות שלמים ובגדים קרועים, והפכתי אותם ללבבות קרועים בגדים שלמים. והוא נוסע, הוא זקן תלמידי המגיד, נוסע יחד עם צעיר תלמידי המגיד, שלמה זלמן מילדי, לפגוש את הגרא. אלא שהגרא נוהג מה שכולנו נוהגים שאנחנו רואים שיחה שאנחנו לא יודעים איך להתמודד איתה בפלאפון, מצב טיסה, לא עונה. אחר כך אתה יכול להגיד, לא ראיתי. באמת התקשרת? באמת שלא ראיתי, נכון? מצב טיסה, הגרא שם אותם במצב טיסה. מה זה מצב טיסה? אז עוזב את וילנה, לא נמצא. איפה הגרא? לא יודעים. תחשבו, היה את המפגש הזה, כל התקשורת היהודית מדברת על זה, תקשורת העולמית, ואז מה, הוא יגיד ליהודים כאלה למה הוא יוצא נגדם בחרם? הכי פשוט, פשוט לא להיות שם. הוא נמצא כאמור בראש העלייה לארץ, מההתחלה הוא גר בפקיעין, אגב בצפת, יורדים לטבריה, את כל כספו, אדם עמיד מאוד, את כל כספו הוא מחלה פה על יישוב הארץ, הוא נפטר אני מרוז. יש לנו ספר שלו, ספר נפלא, ספר ארץ ישראלי. אגב, תחשבו שרוב הספרות התורנית שאנחנו לומדים, רוב הספרות העולמית בכלל, אבל הספרות התורנית שנכתבה בעברית לא נכתבה פה, כמעט שאין ספרים שנכתבו פה, נכון? שולחן ערוך נכתב פה, כתבי הארי בראשיתם נכתבו פה, אחר כך בדמשק בידי רבי חיים ויטל, ופרי הארץ, ולא בכדי הוא קורא לספרו פרי הארץ, זה פרי שנולד בארץ, נכון? רבי מנחם מנדל מויטבסק שכותב את ספרו פרי הארץ פה, גם ספר בת עין נכתב פה בארץ. אין הרבה ספרי חסידות נכתבו בארץ, אין בכלל, אני אומר, הרבה ספרי הגות תורנית. הרב קוק כתב את ספריו בארץ, הרב שגר כתב את ספריו פה, אבל אין לנו הרבה שנכתב בארץ. טוב. והוא כותב איגרת למנהיגי וילנה בשנת 1778, כן, וילנה מעוז המתנגדים. והננה אדוני מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי נאמניי, את אלוקים אני ירא, ועד השם בינינו, שהננו מעבירים על דעתנו ועוזבים ומוכלים לכל מי שהכיס והקנית אותנו וכל מי שהראה לנו, בין בגוף בין בממון, השם הטוב יכפר באדם ולא יעשה שום רושם כלל שכולם לשם שמיים להתכוונו. אך אתה לו שמענו, אחיי ורעיי, נאמני אוהבי השם ועובדים הנאמנים, מהיום ועל אל תחתאו בניי, חוסו נעליכם ועל מעשיכם הטובים, שלא לאבד עולם בשעה אחת. רע עליי המעשה מאוד ומר ממוות להיות בני אדם נכשלים בדברם בנו צדיקים גדולים וטובים ממנו. כן? למה אתם מקבלים עלינו לשון הרע? לכן באתי לבקש שלום. כן? רוב המצוקות של בני אדם יכולות או עשויים להיפטר אם ידברו. זה לא דבר נהוג, אבל לימד אותנו הרב דוב זינגר, שני יהודים, שלוש דעות, לב אחד. אבל בשביל זה צריך להיפגש. והוא מנסה ליצור איזה זיקה שלא הצליחה לצאת לידי גמירה במפגש עם הגאון מוילנה, עכשיו באיגרת הזאת לגדולי וילנה. אדוני מוריי ורבותיי, אשר קטנם עבה ממותניי, כן, תראו איזה ביטוי של ענבה, אם חטאתי נגד כבודם כבוד מלכים, חליתי פניכם עד בוש למחול לי, והשם הטוב הוא והוא רחום יכפר עוון, ואתם הדבקים בהשם לוקים חיים, ובמינותיו טענו ותאמרו סלחתי. ומעתה אחינו בני ישראל, לחנינו אדוני, בדלו מן הרעה הזאת, אל נא אחי תראו בדיבור שרה על עם השם, הלא כל הארץ לפניכם, ועיני כל ישראל עליכם, ובשלומכם יהיה שלום, הכל שלום. חזק ונתחזק באדמנו, בעד הרי אלוהינו, אשר לעת כזאת צריכים חיזוק גדול, אשר התאספו ובאו הרבה עניים ונועלו לסמוך עצמם על ניסים, והפקירו עצמם נשיהם ובניהם. כן, אביטבסקר יש לו הקפדה על כל מיני אנשים שלא סגרו חודש, אמרו יאללה יש הזדמנות, יש דירות חינם בארץ, נעלה לארץ, ומה, הקדוש ברוך הוא יפקיר אותנו בארץ ישראל, עיני השם לוקח הבא, יאללה תופסים טרמפ. העלייה של חסידים שעולים לארץ מתחילה ב-100 איש, אוספה הצולעה והנידחה הקבצה, טלק, 10 יוחסין עולים איתם לארץ. עכשיו אביטבסקר בראש העולים לא יודע מה לעשות עם עצמו, איך הוא דואג לכל זה, הוא צריך פה לשכת רווחה, נכון? שידאגו בפילנטרופים, בפדרציות, והפדרציה... הוא נתקע עכשיו עם כל הקבצנים, רבי תביא לאכול, כן? הוא יוצא עם בית כנסת, יש לו 100 קבצנים, אשתי אלמנה, בני יתומים, אשתי אלמנה, כמה? הוא לא יכול לזוז, הוא אומר נתקעתי פה עם ג'ונגל, אין פרופורציות בין היכולות הכלכליות של העולים החסידים שבנו על זה שבסופו של דבר הם יוכלו להחזיק את עצמם עם נכסים שהם מכרו שם והגיעו לפה עם כסף, לבין כל העניים שנספחים עליהם. אז הוא אומר לא, אבל עמדתי על סוף דעתם, הרבה מהם לשם שמיים כוונתם ודעתם, כלומר הם כן עשו את זה לשם שמיים, אבל מה לעשות, אין להם איך לחיות, הם המופלגים בעלי תורה ועבודה, והנה הנם אשר נשארו בארץ הקודש, כי הרבה לרוב נספחו באו לארץ הקדושה, אבל כמה הם חזרו מאמצע הדרך משפת הים וסטנבול, ומגם בעבונותינו הרבים מגודל העין הרע ספינה אחת נשברה, ספינה אחת של אנשים שחוזרים דרך הסטנבול למזרח אירופה טובעת בסופו של דבר, והרבה חוזרים בכל מקרה מהעלייה הזאת חזרה לרוסיה, ואשר ניצלו חזרו לביתם, הרבה מאוד חזרו מארץ הקודש אשר לא זכו לשבת בה, והנה אם היו כולם באים היו מכסים את עין הארץ, ואשר נשארו בכאן כל מין הסמוכים לנה אני להם שטיותם. כן, רומז, מי זוכר מה זה אני לי שטותי דרב זרה, רב זרה בכתובות דף י' זין, נכון? רוקד לפני הקלה בריקודים, ושם יש שלוש דעות, האם אני לי שיטתי, שטותי או שוטי, שהוא היה רוקד עם ההדסים, שני השוטים של ההדסים, שני הענפים. אז מה משבחים שם? האם האנילי שוטי בזכות זה? זה העניין שהוא היה רוקד לפני הקלות עם הדסים, או לשיטתי שצריך שמח את החתן והקלה, או שטותי, כן, יש משהו בחתונה שאתה מנסה להבין ואתה מנסה, לא, תרקוד, עזוב, האנילי שטותי דרב זרה, ולכן ביוחנן, ולכן גם פה הם עלו עם איזה אקט של קפיצה, אי אפשר לעלות לארץ באקט מאוד מאוד נורמלי, נכון? יש, קופצים על התאום, פעם אחת צריך איזה רוח שטות, ככה מתחתנים, ככה נכנסים לארץ, אני להשטותי, אף חוכמתם עמדה להם ואינם יראים שלמים. לכן עמדתי לבקש על האביונים, אף אם עשו שלא כדת, ראוי ונכון, בכל מקום אחינו בשרנו הם, ואי אפשר לעמוד על דמם. אני מבקש מהמתנגדים בווילנה, לא רק שאל תהיו נגדנו, תעזרו לנו ליישב את הארץ. נתנו לכם, עשינו פר דנה מעליי, אתם נשארתם שם, אנחנו עלינו, והתעוררו, והתעזרו ציצי נזרי קודש, לעיינו לידע עיין מקום פרנסתם, נאום השפל באמת, מנחם מנדל בן משה, וכך הוא תמיד מקפיד לסיים השפל באמת, שבתואר כזה, או שזה באמת, או שזה זיוף, אתה לא יכול לכתוב על עצמך, השפל באמת, שכולם יודעים, שאם קוראים לך, ולא מקפידים בתואר שלך, אתה לא מסתובב. כן, הרב שגר שבעזרת השם שבוע הבא נעשה פה אזכרה 8 שנים לפטירתו, וכל היום יש שיעורים פה לדמותו ומתורתו, נהג לספר בהלצה שבחור אחד למד איתו בקרם ביבנה, ונפגשו אחרי כמה שנים, טוב, והרב שגר לכבד אותו, אמר לו, נו רבי יצחוק, מה נשמע? איפה אתם נמצאים היום? אז יצחק כנל, שזכה עכשיו בתואר רב, שגר, לא צריך רב, אני ואתה יכול לקרוא לי יצחוק. טוב, אחרי כמה שנים הרבי יצחוק הזה כבר הולך עם פרק והמבורג והניבה ושתיים יחסי רגליו ושתיים יאויפף, ויש כמה משבקים שמסכמים את הרב, יש לו רב אצל שלא נותנת להתקרב. ואז הרב שגר אמר לו, רבי יצחוק, מה נשמע? מה שלומכם? אז הרב אצל מסתובד ואומר, בשבילך הרב אייזנבך שליטה. והוא ניסה לדבר על זה שאיך בעצם היצחוק הזה ששיחק ג'ולות ויום אחד גם התחיל אחז גמרה, השתכנע מזה שהוא הרב שליטה, הוא באמת, כן? השתכנע, זה הוא. אתה, הוא לא מסתובב עכשיו עם הרב הקטן הזה שכל חבר כנסת מקבל, לא? מה הוא עושה? עכשיו, מהמקום...
גם שליטה.
גם שליטה. אז הוא גם
שליטה.
המקום הזה שבאמת התדמית איפשהו, הלבוש משתלט עליך, אתה שוכח לעשות כולה. זה אני חושב רוב הבעיות שלנו מתחילות מזה, שוכחים לעשות כולה, קצת פרופורציות, לא יזיקו לאף אחד מאיתנו, פרת ולפרת שוב. טוב, דווקא העלייה לארץ מחזירה פה את הפרופורציות לעולם היהודי. ומה שראינו היום, אם אני אסכם, זה מפגש נורא נורא בלתי אמצעי של לבושים, עם הלבושים של העולים לארץ, עם מה שמטריד אותם, 3 אגרות ממחצית המאה ה-18, מה בעצם מעסיק פה את האנשים. ואולי זה מהדהד לנו גם את הסיבה למה התנגדו כל כך הבעל שם טוב והמגיד ממזריץ', שם עניין אותם רוח הקוידש, ופה מעניין אותם גשם נדבה של כמה דולרים. כן, השינוי הזה מהרוחניות לגשמיות, זה בדיוק הסיבה שהם לא עלו לארץ. והנה המכתבים האלה של החברים שלהם שעולים ממחישים להם כמה מסובך לעלות לארץ, כמה זה מורכב, כמה ההכרעה להיות חלק מהמפעל הציוני צוררת בתוכה גם את המחיר של שינוי בתפיסות הכי תשתיתיות של עולם הרוח שלנו.
אבל זה אחרת, במקרה הזה אין פה בעיה אינטגרלית של ארץ ישראל עצמה, בגלל המצב.
אני חושב
שזה היינו
אתה צודק, כלומר העולים לארץ בניגוד לעולים תלמידי הגר"א בעלייה של השקלובר, כן, רבי מנחם מנדל משקלוב, בעל המים אדירים, אין להם ניסיונות לאומיים. אבל זה בראשית המאה ה-19 שהם עולים, ואנחנו נלמד מהכתבים שלהם. הם שולחים שליח לעשרת השבטים שנמצא במדבריות של סהרה, הם בונים את ירושלים, שהחסידים אגב לא מתקרבים לירושלים, צריך לעיין למה ונדבר על זה, לא מתקרבים לירושלים. בסדר? גם מסיבות קבליות וגם מסיבות נוספות. החסידים לכאורה, בלי סיבות לאומיות, כלומר מדיניות של עלייה לארץ, אבל הכניסה לארץ דורשת המון עיסוק. עכשיו אני אומר, בין כך ובין כך, לחזור לארץ זה לחזור להיסטוריה, לחזור להיסטוריה, לחזור אל ההכרעה, לחזור הביתה. פה יש כללים גם ברוחניות, ולכן אני חושב יש את השינוי הגדול, גם שאנחנו מדברים על עידן שקודם לשאיפות לאומיות.
אבל אם הם היו באים והיה פה יותר טוב כלכלית?
זו שאלה מעניינת. אני חושב שאם היה פה יותר טוב כלכלית, ממילא השאיפות הלאומיות היו משתחררות והכל היה חוזר לעידן יותר מאוחר של העליות, כלומר של המאה ה-19 וה-20. יש משהו שפה אתה חוזר הביתה, ובבית מסובך. כן, אני זוכר שלפני שהתחתנתי, נסיים נסיים בטיפ לחתנים, בכל זאת, לפני שהתחתנתי הלכתי לכמה אנשים חכמים שיתנו לי טיפ. הלכתי לראש ישיבה אחד, עכשיו אני מסתיר פרטים, בסדר? הוא אמר לי שהוא לפני שהוא מגיע, הוא אומר מהישיבה, והישיבה הוא זוכה להכרה, 400 איש, קמים, יושבים, שהוא עובר, ואתה מגיע הביתה, ובבית לא כל כך שמים עליך, כנס למקלחת, לא רוצה, ארוחת ערב, לא אוהב, לא רק עליך את הצלחת, אה? הוא אומר, אני צריך לעבור, כן, להזכיר לעצמי מי אני. הוא אומר, אני נוסע שם לעצמי שולי רנג', לא היה שולי רנג', שם לעצמי. מי ששם, קולי קולות באוטו, שם מזגן, נוסע 10 דקות, מוציא אנרגיה, שר איתו בקולי קולות, מתאפס, עושה איזה קולה לעצמי, נכנס הביתה, מתכונן כבר לצלחת. כן? יש משהו בכניסה הביתה. בעלייה לארץ, שזה עם לבושים, במובן זה ש... כן? זה לקבל את המשהו החיצוני, נטול הסנטימנטים, האמיתי יותר. העלייה לארץ, מחוץ לארץ, המעבר מהתפיסה הרומנטית, אלא התפיסה הריאלית, הממשית, עם המורכבות שלה. עזר השם, שבוע הבא.